שלום וברכה, מסכת יום הדף סמכת, אנחנו מתחילים בדף סמכזיין, עמוד בית שורה חמישית מלמטה. כלען במקלאות, אמר רבי יוחנן כמין כליאה. בגרסת המשנה בירושלמי לא מופיעים המילים כלען במקלאות, וממילא דברי רבי יוחנן הם אכן חידוש. רשי הסביר במשנה שארבעה בני אדם היו נושאים שני מוטות, שניים לפנים שניים לאחור, והם מהלכים כשמוט אצל מוט באופן מקביל. הפר והסעיר היו נתונים על המוטות, מורכבים זה על זה, מקופפים זה תחת זה, כמין כליאה. הגופות שלהם היו שלמות, אלא שנקרא קרסם, כי הכהן הגדול הוציא את האמורים שלהם ואחר כך הוא היה מקטיר אותם על גבי המזבח. הגמרא תפרט אחר כך לאן בדיוק הוציאו את הפר והסעיר. עוברת עכשיו הגמרא לדון בעניין איך היו בדיוק שורפים אותם. טענה שנינו בברייתא, לא היה מנתחן ניתוח בשר עולה אלא אור על גבי בשר. מסביר רשי, כאשר היו שורפים אותם, לא היו מנתחים, חותכים, כמו שחותכים את בשר העולה, שאת בשר העולה קודם היו מפשיטים מן האור, ואחר כך היו מנתחים אותו, כי כתוב והפשיט וניתח. אלא, מה היה עושים עם הפר והסיר של יום הכיפורים? היו מנתחים, היו חותכים את האור כשהוא על גבי הבשר, ולא היו מפשיטים את האור מהבשר. שואלת הגמרא, מנה הנמילי, מאיכן המקור לדברים הללו? עונה הגמרא, דתניא ששנינו בברייתא. רבי אומר, נאמר כאן אור ובשר ופרש. דהיינו, נאמר בפר וסעיר של יום הכיפורים את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. ונאמר להלן אור ובשר ופרש. דהיינו, בפר כהן משיח, כאשר כהן גדול חוטא בשגגה, הוא מביא פר שנקרא פר כהן משיח. על שם זה שהכהן הגדול היה נמשך בשמן המשחה, וגם שם כתוב אור ובשר ופרש, כי כתוב ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קראה וקרבו ופרשו. הפכנו דף, מה להלן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט, אף כאן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. הכוונה, נקטה התורה את המילים, את אורותם ואת בשרם ואת פרשם בשריפת פר וסעיר של יום הכיפורים, את אותם מילים מופיע גם בשריפת פר כהן משיח ואת אור הפר ואת כל בשרו ובהמשך את פרשו, וזה מלמד שכמו ששריפת פר כהן משיח עושים ניתוח בלי הפשט אור, אותו דבר, שריפת פר וסעיר של יום הכיפורים עושים ניתוח ללא הפשט. שואלת הגמרא, והתה מנהלן, אתה הרי לומד מפר כהן משיח, שם מהיכן לך הדבר הזה? עונה הגמרא דתניא ששנינו בברייתא, כתוב וקרבו ופרשו והוציא. וסמיכות המילים בתורה מלמד שמוציאו שלם. כי המילה הוציא זה אומר הוצאה בפעם אחת. ואם היו מנתחים היו צריכים להוציא את השור הזה בכמה חלקים. אז זה אומר שמוציאים אותו בגוף אחד, בלי לחתוך אותו קודם. שואלת הברייתא, יכול לשרפנו שלם? אז כמו שמוציאים אותו שלם לבית השריפה, גם אולי שורפים אותו שלם? אומרת הברייתא, נאמר כאן לגבי פר כהן משיח את המילים ראשו וקרעיו, ונאמר להלן לגבי קורבן עולה ראשו וקרעיו, התיקון לפי מסורת השעס, ולומדת הברייתא, מה להלן על ידי ניתוח? אף כאן על ידי ניתוח. בשריפת פר כהן משיח נקטה התורה את המילים על ראשו ועל קרעיו, בשריפת קורבן עולה כתבה התורה ואת ראשו ובהמשך והקרב והקרעיים, ומההשוואה בין שני המילים הללו למדה הגמרא בגזרה שווה שהדין שנאמר לגבי שריפת קורבן עולה וניתח אותה לנתחיה קיים גם בשריפת פר כהן משיח, שלא שורפים אותו שלם אלא צריך לנתח אותו לנתחים. שואלת הברייתא, אז אם כך, אולי מה להלן בשריפת קורבן עולה, קודם כל על ידי הפשט האור ורק אז את הניתוח, אז אף כאן בשריפת פר כהן משיח, קודם כל על ידי הפשט האור ורק אחר כך על ידי הניתוח שלו? עונה הברייתא, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו. ושואלת הגמרא, מהי תלמודה? מה בדיוק הלימוד מהמילים וקרבו ופרשו? עונה, אמר רב פאפה, כשם שפרשו בקרבו, כך בשרו באורו. מסביר רשי, שנאמר, ואת אור הפר ואת כל בשרו, דהיינו יש פה הקש בין הוצאת האור והבשר, לבין הוצאת קרבו ופרשו. באופן הבא, מה פרשו בקרבו? אף בשרו באורו. דהיינו את התהליך אתה מבצע, כמו שהפרש נשאר בתוך הקרביים של השור, גם הבשר נמצא בתוך האור. וכתיב, וכתוב בפסוק, והוציא ושרף, יש הקש בין ההוצאה לבין השריפה, מה הוצאתו בשרו באורו, אף שריפתו באותו אופן. דהיינו, התורה עשתה הקש בין המילים וקרבו ופרשו, לבין המילים ואת אור הפר ואת כל בשרו, כמו שהפרש תמיד נשאר בתוך הקרביים, כך האור והבשר נשארים מחוברים. והלימוד הזה רלוונטי לעניין ההוצאה, שמוציאים את האור בתוך הבשר, ואחרי שמנתחים אותו, כמו שלמדנו משריפת קורבן עולה, מיד שורפים אותו ללא הפשט. ציטוט מהמשנה, מתי מתאמים בגדים? תנא קמא אמר, מהרגע שהם יצאו מחוץ לחומת העזרה, ורבי שמעון אמר, מי שיציתהו ברובן. מביא הגמרא תנו רבנן, שנינו בברייתא. על הפסוק נקרא אותו בפנים, ואת פר החטאת ואת ציר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא מחוץ למחנה ושרפו ואש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. אז מזה שכתוב יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו, משמע שצריך להוציא אותם רק מחוץ למחנה אחד. אבל הרי להלן אתה נותן להם שלוש מחנות, וכאן אתה נותן להם מחנה אחת? מסביר רשי שתמה התנה ואומר, הרי להלן בפר העדה ופר כהן משיח, אנחנו אומרים שצריך לשרוף אותם חוץ לשלוש מחנות, שזה מחוץ לעזרה, מחוץ להר הבית ומחוץ לירושלים. וכאן בסעיר ובפר של יום הכיפורים, אתה אומר שצריך להוציא אותם רק מחוץ למחנה אחד? כי המילה ושרפו משמע ששורפים אותם מחוץ למחנה שכינה מיד, היינו במחנה לוויה, והרי יש הקש בין כל החטאות הפנימיות הללו, הפרים הללו, גם לגבי השריפה וגם לגבי טובת בגדים. שלגבי פר העלם דבר אנחנו אומרים ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, ואת הפסוק הזה דורשים לפר זה פר יום הכיפורים, ויש לימוד נוסף שנאמר לגבי פר יום הכיפורים החטאת החטאת, שכתוב ואת פר החטאת ואת צעיר החטאת, ומזה לומדים לרבות פר משיח ופר העדה וסירי עבודה זרה, שגם הם מתמים בגדים ונשרפים בבית הדשן. וממילא השאלה, אז למה נאמר כאן מחנה אחת? ובלשון הגמרא, אם כן, למה נאמר מחוץ למחנה? אלא זה בא לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, מתמים בגדים. במדבר היה לנו שלוש מחנות, את מחנה שכינה, את מחנה לוויה, ואת מחנה ישראל. כנגדם בבית המקדש, מחנה שכינה זה קודש הקודשים, ההיכל והעזרות, שאר הר הבית זה מחנה לוויה, ושאר ירושלים זה מחנה ישראל. אז הסבירה הברייתא למה נאמר כאן את המילים מחנה אחת, הרי צריך להוציא מחוץ לשלוש מחנות, אלא זה בא ללמד רק על תומת בגדים, שזה כתוב מיד אחר כך בפסוקים, שהשורף אותם יחבס בגדיו, ולומר לך, כיוון שיצאו חוץ למחנה אחת, הם מתמים בגדים, וממילא גם פר כהן משיח באותו אופן. ומכאן אתה למד, שהרי לא נכתבה בפר כהן משיח תומת בגדים, אלא לומדים את זה, כמו שראינו ברש"י מקודם, מזה שכתוב חטאת חטאת. דהיינו, ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת, כדי לרבות פר משיח ופר העדה ושעירי עבודה זרה, לעניין טומאת בגדים. כמו שראינו בברייתא, הייתה פה אקסיומה שפר העלם דבר ופר כהן משיח צריך לשרוף אותם מחוץ לשלוש מחנות. שואלת הגמרא, והתם ושם מנלן, מכאן אנחנו יודעים שצריך לשרוף אותם מחוץ לשלוש מחנות? עונה הגמרא, דתניא, שכך שנינו בברייתא. נאמר על פר כהן משיח, והוציא את כל הפר, דהיינו, חוץ לשלוש מחנות. שואלת הברייתא, אתה אומר שמוציאים חוץ לשלוש מחנות? או אולי אינו אלא חוץ למחנה אחת? אז אומרת הברייתא, כשהוא אומר בהמשך לגבי בפר העדה אל מחוץ למחנה, והרי שאין תלמוד לומר, אנחנו לא צריכים את המילים האלה ללמד שצריך לשרוף אותו מחוץ למחנה, למה? שהרי כבר נאמר בו ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון, דהיינו, ששורפים את פר העדה באותו מקום ששורפים את פר אלם דבר של ציבור. אז אם ככה, ומה תלמוד לומר, מה באה התורה ללמד אותנו עם המילים אל מחוץ למחנה? זה בא ללמד, ליתן לו מחנה שנייה. דהיינו שהשריפה מתבצעת לא מחוץ למחנה אחד, אלא מחוץ לעוד מחנה, מחוץ לשתי מחנות. וכשהוא אומר את המילים בפסוק מחוץ למחנה לגבי בדשן, שצריך להוציא את הדשן של המזבח שכתוב והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, והרי המילים אל מחוץ למחנה לא מלמד כלום. למה? כי הרי אנחנו יודעים שאל מחוץ למחנה צריך להוציא אותו, וזה הכוונה שאין תלמוד לומר, זה לא בא ללמד שום דבר ספציפי, שהרי כבר נאמר אל שפך הדשן, שזה מה שכתוב לגבי הפרים הנשרפים ששמים אותם אל שפך הדשן, ושם כבר כתוב שזה נמצא מחוץ למחנה. אז בשביל מה אמרה התורה לגבי הוצאת הדשן, שהוצאת הדשן היא אל מחוץ למחנה? לומדת הברייתא, זה בא ללמד, תן לו מחנה שלישית. דהיינו, שגם מקום הוצאת הדשן, גם שריפת החטאות, זה מחוץ לשלוש מחנות. לעומת זאת, ורבי שמעון, שאמר במשנה שהבגדים מתאמים לא מחוץ למחנה אחד, אלא מחוץ לשלוש המחנות, ורק כאשר שורפים בפועל את ה... גופה של הפר והסעיר, אז אם ככה, היי, זה שכתוב מחוץ למחנה שלמדנו בברייתא, מה יעביד לי? מה הוא לומד מהאיתור של המילים הללו? עונה הגמרא, מי בא אלי? הוא צריך את המילים האלה לחדתניה, כמו ששנינו בברייתא. רבי אלעזר אומר, נאמר כאן מחוץ למחנה, ונאמר להלן מחוץ למחנה. השוואה בין המילים מחוץ למחנה של פר וסער של יום הכיפורים, לבין המילים מחוץ למחנה שנאמרו בפרה אדומה. מה כאן מדובר על חוץ לשלוש מחנות, אף להלן חוץ לגימל מחנות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפרים הנשרפים שזה חוץ לגימל מחנות, שגם שחיטת פרה אדומה צריכה להתבטא חוץ לגימל מחנות. והלימוד הוא דו-כיווני. ומה להלן במזרחה של ירושלים, אף כאן במזרחה של ירושלים. כמו שבפרה אדומה שורפים אותה במזרחה של ירושלים, למה? כי כתוב לנוכח פני אוהל מועד. זאת אומרת שהכהן צריך לעמוד במזרח ופניו למערב כנגד פתחו של ההיכל, וזה נמצא בכותל המזרחי. אז כמו שהשריפה של הפרה אדומה נמצאת על הר הזיתים אל נוכח מול פני אוהל מועד, מול בית המקדש, באותו אופן לומד רבי שמעון שגם השריפה של פר וסעיר של יום הכיפורים צריך להיות בכיוון מזרח. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן היכה שריף להו? דהיינו, הרי חכמים למדו את המילים מחוץ למחנה ללמד אותנו על טומאת הבגדים, אין להם את הגזרה השווה מפרה אדומה. אז ממילא היכה שריף להו? איפה הם לומדים לאיזה רוח של ירושלים שורפים את פר וסעיר של יום הכיפורים? עונה הגמרא כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, היכן נשרפין? הפכנו דף לצפונה של ירושלים, ולמה לצד צפון? שכל מעשי חטאת נמצאים בצפון. וזה בנוסף לזה שזה צריך להיות וחוץ לשלוש מחנות, כמו שראינו. רבי יוסי אומר, הבית הדשן נשרפין. זאת אומרת, לא מספיק בצד צפון, אלא צריך להקדים ולשים שם דשן של המזבח, כדי שקודם נקרא לכך מקום שפך הדשן, וממילא מובן שלפי רבי יוסי שאומר את הדבר הזה, זה אומר שתיתא נקמא לא צריך לשים שם קודם דשן של המזבח. ועל בסיס הדיוק הזה אמר רבא, מן תנא, מי זה התנא דפליגא ליה דרבי יוסי? מי זה התנא שאמר לצפונה של ירושלים ושלא צריך לשים שם דשן לפני זה? עונה רבא, זה רבי אליעזר בן יעקב הוא, דתניא, שכך שנינו בברייתא. שמה שכתוב אל שפך הדשן יישרף, הכוונה שיהיה לשם דשן, זה דעת הנקמה. לעומת זאת, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מה הכוונה אל שפך הדשן? שיהיה מקומו משופח. דהיינו שהמקום צריך להיות מדרון, שאם תשים שם דשן, אז הוא היה נשפח. דוחה את הדברים, אמר לאביי ודילמה, ואולי אפשר להסביר, שמה שאומר רבי אליעזר בן יעקב זה שבמקומו משופח הוא. דהיינו, אולי רבי אליעזר בן יעקב מודל את הנקמה שצריך להקדים ולשים שם דשן, אבל אולי הוא מצריך שיהיה שם גם מקום משופח, דהיינו של מדרון. רפי כפיר באתר אהבת ירושלים מביא תמונה של מקום שכבר לא קיים, כי עיריית ירושלים פינתה אותו, של הר שפך הדשן, שהמיקום שלו זה צפונית לשכונת מוסררה, קצת לפני שמעון הצדיק. וזה אכן נמצא גם צפונית להר הבית וגם מחוץ לחומה. עוברת הגמרא לדון מתי בדיוק נטמאים השורפים. תנו רבנן, שנינו בברייתא. כתוב בפסוק, והשורף אותם יחבס בגדה ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. אז מזה שכתוב והשורף, זה אומר שהשורף הוא זה שמתעמא בגדים, ולא המצית את האור, לא זה שמדליק את האש, ולא המסדר את המערכה, לא זה שמכין את העצים לשריפה. שואלת הברייתא, ואיזה הוא השורף? זה המסייע בשעת שריפה. זאת אומרת, מי שמתעסק בצורכי השריפה עצמה של הפר והשעיר. ואומר רשי שהתנה של הברייתא הזאת ודאי סובר כרבי שמעון שהבגדים לא מתאמים עד שיוצאת בהם האור. בהן הכוונה בפר ובסעיר. שואלת הברייתא, יכול אף מי שנעשו אפר עדיין הם יהיו מתאמים בגדים? תלמוד לומר את המילה אותם, יש פה מיעוט, אותם מתאמים בגדים ולא מי שנעשו אפר מתאמים בגדים. לעומת זאת חולק רבי אלעזר ברבי שמעון ואומר שהפר וודאי השעיר מתאמה, אבל אם ניתח הבשר, דהיינו הבשר נמס, במצב כזה אינו מתאמה בגדים. שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה בין תנקמה לרבי אלעזר ברבי שמעון? עונה הגמרא, איקה ביניו, יש ביניהם את ההבדל, דשווי חרוכה. דהיינו, במקרה שניתח הבשר, אבל עדיין לא נהיה אפר. לתנא קמא, הם מתאמים עד שהם יעשו אפר, למה? כי המילה אותם עדיין אפשר להגיד אותה לגופות, אפילו שהם נמסו, כי הם עדיין לא נעשו אפר. לעומת זאת, לרבי אלעזר ברבי שמעון, ברגע שנמס הבשר, זה כבר חרוך, במצב כזה זה לא נקרא פר, וממילא זה לא מטמא בגדים. אומרת המשנה, אמרו לו לכהן הגדול, הגיע שעיר למדבר. למה הם היו צריכים להגיד לו את זה? שאינו רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שהגיע שעיר למדבר. למה? כי נאמר ושילח את השעיר במדבר, וזה לעיכוב, ורק אחר כך כתוב, ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. אז היו צריכים להגיד לו את זה. ומניין היו יודעים שהגיע שעיר למדבר? מביאה הגמרא שלוש אפשרויות. אחד, דרכאות היו עושים ומניפים בסודרים, ויודעים שהגיע השעיר למדבר. דהיינו, בני אדם היו עומדים מירושלים לצוק כדי שיראה זה סימנו של זה, והיו מניפים סודרים, וככה כל אחד רואה את זה שסמוך לו, והוא מניף עד שזה מגיע לירושלים ומשם לכהן הגדול. יש כאלה שמפרשים שדרכאות זה השם של האבנים הגדולות, המגדלים שעליהם הם היו עומדים ומניפים את הסודרים. האפשרות השנייה, אמר רבי יהודה, לא צריכים להניף בסודרים, והלא סימן גדול היה להם. למה? כי מירושלים ועד בית חידודו, שבית חידודו זה ראש המדבר, תחילת המדבר, שברגע שהוא מגיע למדבר, הרי התקיים ושילח את השעיר במדבר. אז המרחק מירושלים ועד בית חידודו, עד תחילת המדבר, זה שלושה מילים. ואיך הם היו יודעים שזה נגמר שהוא הגיע לשם? כי הם היו הולכים מיל שהיו מלווים אותו, ואז הם היו חוזרים מיל, וחוץ מזה הם גם היו שוהים פרק זמן של כדי מיל, וממילא הם היו יודעים שהגיע שעיר למדבר. והאפשרות השלישית, רבי ישמעאל אומר, ולא סימן אחר היה להם, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע שעיר למדבר, היה הלשון מלבין, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, דהיינו כמו השני, כמו צבע אדום, כשלג ילבינו. צריך להעיר שגם הבח וגם הגרא לא גורסים את כל המימר של רבי ישמעאל. אומרת הגמרא, אמר רבי, שמע מינה, ניתן ללמוד מהמשנה, שבית חידודו במדבר קיימה. קיימת נמצאת בתחילת המדבר, והקמה שמלן, וממילא מכאן ניתן לשמוע, דקסבה רבי יהודה, שרבי יהודה סובר, שכיוון שהגיע השעיר למדבר עוד לפני שהגיע לצוק, וודאי עוד לפני שזרקו אותו, כבר אז נעשית מצוותו. הדרן הלך שני שעירי, ואנחנו מתחילים בשעה טובה את פרק שביעי. אומרת המשנה, אחרי שהכהן הגדול קיבל את הבשורה שהשעיר הגיע למדבר, בא לו כהן גדול לקרות בתורה. אם רצה לקרות בבגדי בוץ, קורא, ואם לאו, קורא באצטלית לבן משלו. זאת אומרת, הוא יכול להיות לבוש בבגדים שהוא עבד בהם את עבודת היום, או שהוא יכול להיות לבוש אצטלית, דהיינו לבוש כמין חלוק, מהבגדים הפרטיים שלו. זאת אומרת שהקריאה עצמה לא צריכה להיעשות בבגדי כהונה. אחר כך, חזן הכנסת, שהוא השמש, נוטל את ספר התורה שנמצא בבית כנסת שעל הר הבית, ונותנו לראש הכנסת, שהוא הגבאי שעל פיו נחתכים צורכי הכנסת, מי מפטיר, מי פורס על שמה, מי עובר לפני התיבה. וראש הכנסת נותנו לסגן של הכהן, והסגן נותנו לכהן הגדול. וכהן גדול שעד אז ישב, הוא אז עומד, הוא מקבל את ספר התורה, ואז הוא קורא מתוך הספר את הפרשה של אחרי מות, שזה סדר עבודת יום הכיפורים, וגם את הפרשה של ואח בעשור, שבה כתובים איסורי מלאכה ומצוות התענית ביום כיפורים. אחר כך וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. והגמרא תסביר למה הוא אומר את זה, ואחר כך שאת הפרשייה ובעשור שבחומש הפקודים, דהיינו קורבנות מוסף של יום הכיפורים שכתובים בספר במדבר, הוא קורא את זה על פה, ואז הוא מברך עליה שמונה ברכות, והם על התורה ועל העבודה ועל ההודעה ועל מחילת האבון ועל המקדש בפני עצמו ועל ישראל בפני עצמם ועל ירושלים בפני עצמה ועל הכהנים בפני עצמם ועל שאר התפילה. רש"י מפרט את הברכות, על התורה זה ברכה שלאחריה אשר נתן לנו וכו', ועל העבודה זה ארצה בעמך ישראל ותרצה עבודה בדביר ביתך וכו', שעודך לבדך ביראה נעבוד. על ההודעה זה מודים אנחנו לך עד הטוב לך להודות, על העבודה הוא מברך בשביל העבודה שעבד, והודעה סמוכה לעבודה, דכתיב זובח תודה יכבדנני, אחרי העבודה צריכים לתת תודה, וזה ברכת הודעה. ברכת על מחילת האבון זה מכל אבונותינו ביום הכיפורים הזה וכו' עד מלך מוכל וסולח לאבונותינו. הברכה של על המקדש זה משהו מתפלל על המקדש וחותם ברוך שבחר במקדש. רש"י גורס ועל הכהנים, לא ראינו את הגרסה הזאת במשנה שלנו, שהוא מתפלל על הכהנים וחותם ברוך שבחר בזרו של אהרון, ואז את הברכה על כל ישראל. ואחר כך הוא חותם על שאר התפילה, הגמרא תפרש. הוא מסיים את המשנה, שמי רואה את הכהן הגדול כשהוא קורא בספר התורה, אז אינו רואה את הפר ושעיר הנשרפים והפוך, והרואה פר ושעיר הנשרפים אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא בתורה, ולא מפני שאינו רשאי, אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם שווה כאחת. מדייקת הגמרא, מי דקטני, מי זה שכתוב שהוא יכול לקרוא באצטלית לבן משלו, מכלל, אז נותן להסיק מפה דקריאה בספר התורה לב עבודי. כי אם היא הייתה עבודה, אז אי אפשר היה להשתמש בבגדים בשלו. ובכל זאת, וקטני, ועדיין כתוב, שאם רצה לקרות בבגדי בוץ, דהיינו בבגדי הקודש הלבנים, קורה, אז אם ככה, שמת מינה ניתן להסיק שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן. דהיינו, שיש רשות להנות בהן גם שלא בשעת עבודה. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, אולי שאני קריאה, שונה עניין הקריאה בתורה של הכהן הגדול, דצורך עבודהי. שאומנם זה לא עבודה, אבל זה עבור העבודה של יום הכיפורים, ולכן לא ניתן ללמוד מפה לעניין דאי ביילן, השאלה שנשאלה לנו לגבי בגדי כהונה. האם בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם או לא ניתנו ליהנות בהם? ולגבי השאלה הזאת מביאה הגמרא תשמע בושמע הוכחה. שכך אומרת המשנה במסכת תמיד. לא היו ישנים בבגדי קודש, דהיינו אפשר לדייק שהכהנים שנעו דלו, הם לא היו ישנים בהם, המיכל אחלי. אבל אם כן היו יכולים לאכול בעודם לבושים, הסיבה ששינה לו שמה יפיח. דהיינו יעשה גזים תוך כדי שינה, והרי אחרה זה ביזיון לבגדים, אבל לאכול לכאורה משמע שהוא כן יכול לעשות. אז אם ככה זה שוב אומר שבגדי כהונה ניתנו להנות בהן. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, אולי שני אכילה, שונה עניין האכילה של הכהנים, שגם זה דצורך אכילה היא. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, לגבי הפסוק, ואכלו אותם אשר כופר בהם, שלגבי אכילת קורבנות, זה מלמד שהכהנים אוכלים, ועל ידי אכילה של הכהנים ובעלים מתכפרים. אז ממילא, האכילה היא אמנם לא עבודה, אבל שוב היא צורך עבודה, ולכן לא ניתן להוכיח מכאן. ממשיכה הגמרא לנסות להוכיח מהמשנה, אולי שינה הוא דלא, אבל הרי הילוכי מהלכי. כן מותר לכהנים ללכת עם הבגדים, אז אם ככה שוב זה אומר שיש רשות ליהנות גם שלא בשעת עבודה. עונה הגמרא, בדין הוא באמת צריך היה להיות כתוב במשנה, דהילוכי נמי לו, שאסור גם ללכת בבגדים סתם. הפכנו דף, אז למה לא כתבנו את זה? וסייפה הצטריך עלי. דהיינו, זה שנקטנו דווקא את העניין של השינה, זה כדי להגיע לסוף המשנה, ששם נאמר שהם פושטים ומקפלים ומניחים תחת ראשיהם. זאת אומרת שלכהנים מותר לתת את הבגדים תחת ראשיהם כמו קרית. ולמרות שהם ישנים, ואולי שוב היינו צריכים לחשוש בגלל ביזיון, כי אולי הם יעשו גזים תוך כדי שינה, בכל זאת לא אכפת לן אם יפיח מאחר שהוא כבר לא לבוש בהם, אלא פשט אותם. עד לכאן דף סמך ח'.